שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו רוצים היום לשוחח עם הרב לייטמן על נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו לומדים מהרב לייטמן שבטבע שבו אנחנו קיימים, פועלים חוקים שאם נכיר אותם יותר, נדע איך לקחת את החיים שלנו למקום יותר טוב, אל חיים חדשים. ואנחנו לומדים על המערכת הזאת של הקשר בינינו לבין הכוח הכללי שפועל בכל הטבע, אפשר לקרוא לו גם אלוהים. ובאינטראקציה הזאת של הקשר בינינו לבין הכוח הזה הכללי שפועל בטבע, שלפי מה שהרב לייטמן ועוד גדולי האומה מספרים, כולו אהבה, כולו טוב, יש נתיב כזה מיוחד של התקשרות שקוראים לו תפילה. הרב לייטמן הסביר לנו שתפילה זה לא משהו שעושים לבד. אם האדם רוצה באמת לכוון את עצמו לכיוון הטוב והאהבה וכל הדברים שהוא מלמד אותנו, האדם צריך להיות עם עוד אנשים במושג שנקרא תפילת רבים. זה הנושא שלנו היום, תפילת רבים. תהיו איתנו, טל, בבקשה, בואי תפתחי.
כן, אולי זה באמת הדבר שהכי הייתי רוצה לגלות ולדעת, להבין איך נכון לגשת לקשר הזה עם המציאות, עם הכוח העליון. אני מאוד מקווה שהיום נצליח יותר ככה להמחיש את זה ולהבין את זה בצורה פרקטית. עכשיו, אני יודעת שאתה, כמנהל ארגון קבלה לעם העולמי, בכל שנה, אתה מוביל כנסים בכל העולם, כן? יש כמה וכמה, לא רק בישראל, שאליהם מגיעים המון המון אנשים, מתאספים יחד כדי להתחבר, כדי אפילו אולי להתפלל. אז אנחנו רוצים להבין טוב יותר מה קורה בכנס כזה, למה כדאי לי אולי להגיע לכנס כזה, כדי שגם אני אוכל ליהנות ממה שקורה שם, מהשינוי שאפשר לעבור בכזה דבר. אז מהו כנס בשבילך?
חכמי הקבלה קבעו לנו כמה נתיבים כדי שבהם אנחנו נתקדם למטרה הנכונה, להגיע לחיבור כזה שבו אנחנו מגלים את האלוקים, את האלוקות. אלוקים זה הטבע, כל הטבע, אפשר להגיד את הטבע במקום האלוקים, אותו דבר. רק כשאנחנו אומרים אלוקים, אנחנו מדברים על איזה נוסחה מיוחדת, על התוכנה מיוחדת. זה לא טבע העיוור בלבד, סתם שנראה לנו, אלא שיש שם תוכנית, תחילה, הסוף, המטרה, חוקים, שאנחנו נכללים מהם ואנחנו נמצאים בהם, בתוך המטריצה הזאת אנחנו נמצאים. ועוד ועוד. אז הם קבעו לנו שאנחנו צריכים לעשות את התיקון שלנו, זאת אומרת התפתחות שלנו, בכמה שלבים. ההתפתחות שלנו בהתחלה היא התפתחות אינסטינקטיבית, כמו שאנחנו התפתחנו עד היום. אף אחד לא ידע למה ואיך ומה ומו, התפתחה האנושות. מעכשיו ועל האנושות שואלת בשביל מה חיים, למה חיים, מה המטרה, ומחפשת. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים, הגענו למצב שהכסף מאלה, הבריאות מאלה, הזה מאלה, אנשים מוכנים להרוג את עצמם ולקבל תרופות הרגעה, ומה הם מחפשים בסך הכל? כי כאילו הכל אפשר למצוא. כן? אלה מחפשים משמעות חיים. וכאן אנחנו מגיעים כבר למצב שאנחנו חייבים לגלות אותו. אחרת לא כדאי לנו לחיות. אנחנו כבר לא רוצים להתחתן, ולהוליד ילדים, ולהמשיך את הדור. באמת לא רוצים כלום. מה יש לי מזה? אני לא מרגיש קשר מיוחד להורים, ולא לילדים, ולא לבת זוג שלי ודאי, ולא בכלל לכלום. אני נמצא כאילו, האגו שלנו הגיע במשך ההתפתחות הזאת, לכאלו צורות שאדם נמצא, לא יודע, המונח באוויר. וחוכמת הקבלה מסבירה לנו שזה הדבר הטוב ביותר. כי סוף סוף אנחנו לא ממשיכים להתפתח כמו החיות, שבצורה אינסטינקטיבית יותר לקנות ויותר לעשות ולבנות בית עוד יותר יפה ויותר ילדים ולתת להם חינוך ולתת להם זה וזה וככה 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 זו, 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 דואגים כמו חיות, כן? לא בדרגה יותר מהחיות בהתאם לתנאים שלנו, אבל מקונחים בתוך החיים האלו בלבד. אלה כבר אני רואה ש... נו, מה יש בכל החיים האלה? אני כבר מתעלם מעל הרצונות האלה אגואיסטים שלי, ומתחיל לבקר, לבדוק אותם, לדון. כן? ואני רואה ש... בשביל זה כדאי, לא כדאי לחיות. לחיות, למות, לחיות, למות, למות, ולהשקיע בזה כל, כל הכוח וכל החיים שלי. אולי בחיים שלי אני יכול להגיע לדברים יותר משמעותיים. כן? וכך אנחנו בתת הכרה עכשיו, האנושות, במיוחד, בדורנו, נמצאת ממש מול שאלות הנצח. בשביל מה חיים? למה חיים? מתם בחיים? האם יש מטרה לחיים שלנו? האם המטרה הזאת נמצאת בטבע? בתוכנה שהיא מקיימת אותנו? אנחנו רוצים או לא רוצים, אבל אנחנו כן נראה שנמצאים באיזה תוכנה שמובילה אותנו. ומה אני? כאילו האדם, האדם החכם, המבין, המרגיש, בעל יכולת. אני קצת מרגיש את השאלות האלו, אבל אין לי שום אפשרות להתמודד איתם, עם השאלות הללו, ומשהו לעשות עם החיים שלי. זאת אומרת, ממש אני בזמננו, בדורנו, נעשיתי עוד יותר מסכן, עוד יותר אומלל. כי קודם לא שאלתי את עצמי לפני 200-300 שנה, נגיד, בגלגולים הקודמים. או אפילו לפני 2000, או שנה ויותר, 10,000 שנה. לא שאלתי את עצמי, בשביל מה אני חי? אני יודע, אני חי באיזה כפר, באיזה שבט, לא חשוב מה, או זאת הבחורה שהיא מתאימה לי, או שהם היו מביאים לי אותה, לא שואלים אפילו על זה. גם אני לא הייתי שואל. אני יודע שכך צריכים לחיות, וזהו. הייתי חי איתם, הוליד ילדים, דואג להם, וככה זה, כולם לכולם, וזה חיים. זאת אומרת, ארגון החיים שלנו, הוא היה כמו שאצל חיות. אינסטינקטיבי. ועכשיו רק אנחנו יוצאים מהאינסטינקט הזה ומתחילים לשאול. שאלות אנושיות, הייתי אומר. רציונליות. אנחנו שואלים בעצם על רציונליות של החיים. בשביל מה? אלו קיימים בשביל שאלו יוכלו אותם, ואלו קיימים שאלו יוכלו אותם, ואלו קיימים שאלו יוכלו אותם, וככה הלאה וכו' וכו'. נו, ומה הלאה? כן? זאת אומרת, איפה מטרת החיינו? שאנחנו כאילו הפסגת ההתפתחות שבטבע. וזה מביא אותנו לשאלות קשות. וכאן בא חוכמת הקבלה, שהתגלה באדם הראשון, באדם מה שנקרא, כבר לפני 5,775 שנה, 76 שנה, והיא מסבירה לנו, מה באמת מטרה, ואיך אנחנו שייכים לאותה מטרה, ומה תפקידנו באותה מטרה, שיש לנו תפקיד מיוחד, לא שהטבע בתוכנית שלו מוביל אותנו, וזה בלי לשאול, אלא מוביל אותנו עד איזושהי דרגה שאנחנו גודלים, כמו ילד שהוא גודל, ואז מכאן והלאה אומרים לו, לא, אתה חייב, היום אתה נגיד בר מצווה, ואתה חייב מהיום והלאה לקיים כך וכך וכך כאלה דברים, ותגדל. זהו, אתה חייב. אם לא תעשה טוב, יענישו אותך. אם כן יעשה טוב, יהיה בסדר. ואז אני חייב עכשיו לבדוק מהם התנאים שדורשים ממני, לקראת מה להתפתח. ואז חוכמת הקבלה היא מסבירה לנו שההתפתחות שלנו היא צריכה להיות מאוד מיוחדת, שאנחנו צריכים להגיע לפסגת הבריאה. פסגת הבריאה זה להגיע לטבע כזה, לרצון כזה, למצב, לערך כזה, העליון, שזה השפעה, אהבה, נתינה, הכל מה שמחוץ לי והפוך ממני. ולהגיע לזה אפשר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הדברים האלה, אבל איך להגיע לזה, כן? ולהגיע לזה מסבירה לחוכמת הקבלה אפשר אך ורק שאתה נמצא בעולם הזה דווקא, כל כך העולם הזה הוא לא, נראה לנו הלא מסודר ולא טוב, וכולו בקושי וכולו בלא... אז חומת הקבלה מסבירה שכל מה שאתה מרגיש עכשיו, אתה, ואיך אתה מרגיש את האנושות, ודומם צומח חי, וחיים שלך, כל מה שאתה מרגיש, גם לטוב וגם לרע, אתה מרגיש כך מפני שאתה נמצא ביחס לעולם, ביחס המסוים לעולם. ברגע שאתה מתחיל לשנות את היחס שלך לעולם, אתה תתחיל לגלות שהעולם הוא לא כזה. העיניים שלך השתנו, התפיסה שלך תשתנה, הערכים שלך השתנו, ומה זה טוב ומה זה רע ולמה כך ולמה, הכל השתנה, ואתה תתחיל לראות עולם יותר ויותר ויותר מסודר טוב, עד שאתה תגלה ממש גן עדן. אם בפנים אתה תסדר את התכונות שלך בהתאם לגן עדן. זאת אומרת, הכל תלוי באיך שאתה מסודר בפנים, ביחסים, בערכים. וכאן, לכן היא אומרת חומת הקבלה, איך אתה מגיע לזה? כדי להגיע למצב שאתה נמצא בהשפעה, באהבת הזולת, כמו שהתורה גם כן אומרת. כן? גם מובן לנו מכל העולם הזה, שאם היינו נמצאים במקום שנאת הזולת, שאנחנו כולנו שונאים זה את זה, ובונים כל הדברים האלה כדי לגדר כל אחד את עצמו ולבנות חומות מאחרים, אם אנחנו במקום זה היינו באהבה, באהבה טבעית אפילו ככה, פשוט טבעית, אז אני הייתי צריך לבנות קירות, דלתות, מנעולים, כל מיני צורות היחסים, אלה כמו שילדים קטנים, הם לא מרגישים שבבית שלהם שמשהו לא שלהם. כך אני הייתי מרגיש כלפי כולם, וכולם מרגישים כלפיי, באהבה הדדית, כל אחד כלפי כולם זה כמו אבא ואמא, ואני כלפי אחרים גם כן מרגיש שהם כמו אבא ואמא כלפיי. מה יכול להיות יותר טוב? על זה כולם מסכימים, זה דבר פשוט. אבל האם זה בכלל בר קיימא? שמסוגלים לקיים את הדברים האלה. אז חומת הקבלה אומרת, לא רק מסוגלים, אתם חייבים את זה לקיים. והתהליך שאתם עוברים בהתפתחות האנושית, היא כזאת שאתם תסבלו עוד ועוד 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 ועוד, עד הדברים שאתם תסבלו כבר מכות פנימיות, מנטליות, רגשיות, לא סתם פיזיות כמו שהיו בהתפתחות הקודמת אלפי שנים, כן? אלה מי, נגיד, מדור הזה והלאה, המכות הן יהיו מכות מהותיות. ואנחנו רואים שתוך 120, האנושות שכל כך רצתה להתפתח, נגיד עד אמצע 120, כל כך רצתה להתפתח לכסף, כבוד, שליטה, יותר ויותר ויותר, ועברה מלחמת עולם הראשונה ושנייה והכל, ופתאום... לא רוצים כלום. ממש, אני זוכר בשנות ה-60. ככה, ביטלס, פרחים, כל מיני דברים, ככה
סמים.
זה.
סמים.
סמים, כן. והיום זה כבר הגיע מפני שלא קיבלו תשובות בהתאם לזה. אז זה הפך להיות גם כן למשהו שהחיפוש היום זה דרך טרור, דרך הסמים קשים. דרך... אז זה היה ככה כתוספת, אבל גם כן. חיפשו התעלות, והיום זה כבר מרגישים שבהתעלות הזאת אין כלום, זה כבר, הכל נעשה מעוות. זה הכל ודאי שמפני שאין תשובות, אבל הנטייה היא נשארה אותה נטייה, כי הטבע מחייב אותנו לחפש משמעות החיים, לא באוכל מין משפחה, כסף כבוד מושכלות. ולכן אוכל מין משפחה, כסף כבוד מושכלות, בסופו של דבר, כל זה מגיע למשבר. ואומנם שיש המון אנשים אינטרסנטים שרוצים בכל זאת להכניס לנו ולעורר בנו את הרצונות לדברים האלו, כי הם רוצים להתעשר, עדיין יש בהם רצון לאושר ולשליטה ולזכות, אבל בסופו של דבר אנשים עייפים ולא כל כך מרגישים אפילו צורך לחיות. ו באמת זה נכון. אז חוכמת קבלה מסבירה לנו, כדי שאנחנו נגיע לאותה מטרת הבריאה, להגיע לחיבור בינינו, לאהבה הדדית, למצב שכולנו כמשפחה אחת, וזה באמת כך שכל אחד מרגיש כמו תינוק ששוכף על ידיים של אמא. ממש כך. אנחנו בשביל זה צריכים לעשות פעולות מסוימות, אבל חייבים, כי הטבע יחייב אותנו. זה רוצים או לא, זה יקרה.
אז איך באמת כנסים מהסוג שאתה עורך מחזירים לאדם את החיות הזאת שעבדה לו?
אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו יכולים לעשות קפיצה בהתפתחות הזאת של החיבור והאהבה מתוך החיבור בינינו בכנס. זה לא פשוט. אנחנו עברנו כבר הרבה כנסים. אם לדבר על כל העולם שאני טס לרובם מהם בכל היבשות, אז אני חושב שעשרות כנסים. ובכל זאת, כל כנס הוא מיוחד. ובכל כנס אנחנו עושים הכנה גדולה, ויש לו צוויון מאוד מאוד שונה מהקודם, וכנראה מהאבא. והכנסים האלו, היו לנו כנסים של ערבות, שכנס הזוהר, כנס של הקבוצה, כל מיני דברים, מתקרבים לאלוקות, מחזיקים את הכוונה, כל מיני כנסים. ובכל זאת עכשיו הכנס הוא גם כן מאוד מיוחד, שהוא זה כנס הייחוד. אבל מה המיוחד בו? שאנחנו הפעם ראשונה נראה לי שמרגישים עד כמה שהייחוד היא החשובה, והיא התשובה, על כל השאלות שלנו, על כל הצרות של העולם, על כל החיפוש שלנו בלגלות את הכוח עליון, מטרת החיים וכן הלאה.
מה קורה לאדם כשהוא מגיע לכזה כנס? איזה כוח פועל עליו? איזה השפעה הוא מקבל? מה מתרחש בו?
אנחנו לומדים חומת הקבלה, ולכן אנחנו כבר קשורים לאותה מערכת הגדולה, שכולנו נמצאים בה, גם כל האנושות וכל דומם צמח חי. אבל אנחנו כבר נמצאים במצב שאנחנו יותר משפיעים על המערכת הזאת. וכשאנחנו מתכנסים יחד, אנחנו מעוררים את המערכת, ממש מנענעים אותה, מאוד חזק. וזה משפיע אפילו על כל אחד ואחד שמגיע ואין לו הכנה מספקת, או בכלל נכנס במקרה מהרחוב. אנחנו נותנים להיכנס לכל אחד ואחד. ואז כל אחד, ודאי שהוא לא יכול לקבל את התרשמות עמוקה, אבל זזוע החיובי הפנימי הוא מקבל.
מה ההבדל בעצם בין אספה כזאת של אנשים בכנס לכל אספה אחרת? מה קורה שם שלא קורה בשום מקום אחר?
זה לא צריכים לדעת כלום. לא צריכים ללכת כמו לאוניברסיטה וללמוד ולהפעיל שכל ומבחנים והכל. אדם נכנס ונכלל בצורה טבעית. כמו שאנחנו כשגודלים ילדים קטנים, אנחנו גודלים כאן ושם וכאן ושם, אנחנו נמצאים בהתרשמות טבעית, טוב לנו, קל לנו, כאילו אנחנו מסתכלים עליו, על הילד שהוא גדל. אני רואה נכד שלי פעם בשבוע, אבל הוא נמצא בגיל כזה ששבוע ימים זה עדיין
משמעותי
מאוד. ואז אני רואה איך הוא מדבר עכשיו, איך הוא מסתובב, איך הוא מגיב. אז אדם שנמצא בצורה כזאת, בהתפתחות טבעית, זה ההתפתחות הכי טובה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו מאוד מאוד מצפים לבנות כזה דבר. מכוונים שזה יקרה, ושאנחנו נוכל לבנות כזאת אווירה, סביבה, סביב כולנו. כן? שהאווירה הזאת היא מחנך אותנו, לא שאנחנו נשאף על הספרים ונלמד שעות ביום ועוד לעשות. זאת אומרת, חיבור בין האנשים בצורה הפשוטה שבעולם הזה, שזה שירים, הרצאות, שיחות, שאלות, העיקר דיבורים ביניהם, דיונים, כן? סדנאות, וודאי שסעודות. לא. וכל זה עם ההפעות למיניהם, אבל הכל זה מכוון לכיוון אחד, שאנחנו בחרנו לכנס הזה, ואני חושב שזו המטרה שהיא בעצם תוביל אותנו הלאה יותר ויותר רק לעומק, אבל באמת זאת המטרה. בתוך האיכות אנחנו צריכים, בתוך החיבור אנחנו צריכים לכלול גם כן, כשהיה לנו כנס ערבות וכנס הזוהר שהיו, לכל כנס יש כאילו משימה משלו. זה הכל נכנס, כל הכנסים הקודמים נכנסים לכנס הבא.
אם אני מבינה נכון, אז ככה כשאנחנו חיים את החיים הרגילים שלנו, אנחנו נמצאים באיזושהי התפתחות שלילית. יש איזושהי דרדרות התפתחותית.
אנחנו בזה מזמינים כוחות השליליים מאותו כוח הטוב. כי עד כמה שאנחנו כל פעם מתפתחים בצורה אגואיסטית, אנחנו נעשים יותר ויותר הפוכים ממנו, מנוגדים לו. ובמידה הזאת אנחנו מרגישים תופעות שליליות בנו. איסורים, בעיות, מלחמות וכן הלאה.
ואם אני מגיעה לאיזשהו אירוע כזה כמו כנס, אז אני במשהו מתחילה להתפתח בצורה יותר חיובית.
ודאי, ואת עושה טובה גדולה לכל האנושות.
למה?
כי את מושכת אחרייך כל האנושות, את חלק ממנה. וגם את עושה איזה קשר יותר גדול בין החלק מהאנושות, שזה החברה שלנו עם הכוח העליון.
מה זה אומר? מה זאת אני עושה? מה אני צריכה לעשות?
את נעשית מעבר של אותו הכוח עליון, אנרגיה החיובית הזאת, כוח האהבה והשפעה, דרכך לכל האנושות. לא דרכך בלבד, אלא דרך כל החיבור שלנו לכל האנושות. אנחנו כביכול נעשה כמיני אנושות שהיא יותר מתאימה להשפעה ואהבה לכוח העליון הזה שבטבע. כוח הפנימי שבטבע.
שלשם כאילו הטבע לוחץ אותנו בעצם להתפתח. זה התגובה כן. שהוא מצפה מאיתנו?
כן.
אז אם להבין טוב יותר, חוץ מלבוא ולשמוח ולאכול ולרקוד, מה דיברנו קודם על תפילה? מה צריכה להיות בעצם הפעולה המרכזית שלי בכזה כינוס?
הפעולה המרכזית שבכזה כינוס צריכה להיות רק לפתוח את הלב ולהשתדל להיכנס עם כולם באיכות. שום דבר חוץ מזה. לא להפעיל שכל. ואפילו רגשות שלך לא כל כך. אלא לזרום בתוך הרגשות שנמצאות באותו חלל. איפה שהכנס מתקיים.
ומה הקשר בין מה שקורה בכנסים כאלה לבין אותו כוח עליון שדיברנו עליו? שאנחנו איתו
הוא נמצא בעצם... בפנים ומתגלה. ואנחנו מתחילים אפילו להרגיש שהוא נמצא בינינו.
מה זה אומר להרגיש שהוא נמצא בינינו?
שכוח האהבה, אנחנו מתחילים להרגיש שהוא שורה בינינו, ממלא ממש מקום בינינו, כן, אוויר בינינו, אוויר נעשה סמיך, ובאותו כוח האהבה אני מתחיל להרגיש תכנית, תכלית, אני מתחיל לקבל שם תשובות, הכל נעשה ברור, זה לא שאני שואל, אני פתאום הכל מתברר. כאילו הכל כאילו צף מבפנים, שהיה לי שום דבר לא ברור, ומבולבל וכן, ופתאום הכל עולה ונעשה יותר ברור. מתגלים אחר כך שכבות יותר עמוקות, אבל בינתיים אני מגלה באותו כוח החיבור בינינו תופעות מתקדמות מאוד.
זה לא סתם אספה של אנשים, לא, יש משהו מאוד
זה מיוחד. לגמרי לא סתם אספה, ואפילו זה משהו מעין עולם הבא, כי אנחנו באמת נכנסים כאן לקשר עם הכוח העליון.
מה זה בשבילך כנס מוצלח? איך אפשר למדוד הצלחה של כנס?
כל כנס מוצלח. אמת, אין כנסים שלא מוצלחים. כי אם אנחנו מתאספים אחרי לימוד, אחרי הגיעה גדולה שאנחנו מארגנים אותו, משלמים הרבה, כשליש מהכנס מגיע מחול, מרחוק, אנחנו משקיעים בזה המון, כוח, כסף, הכל. ולכן כנס לא יכול להיות לא מוצלח. הוא תמיד מביא התעלות. גם שלנו, במיוחד כנס הנוכחי, שזה כנס של חיבור, שאני מצפה ממנו תוצאות מאוד חוזקות חשובות, והוא מקדם את הכל האנושות. אנחנו עוד לא אולי רואים את זה, אבל אני מקווה שמשתתפים יראו עד כמה שיש באנושות אחרי זה איזה קפיצת הדרך.
איזה שינוי אנחנו צריכים לצפות לראות?
ההכרה. הכרה במצב.
מודעות?
מודעות, כן. יכול להיות שמוסיף דת מוסיף מקוף, אבל אין ברירה. אנחנו חייבים, אנחנו צריכים להביא את האנושות להכרה.
איזה הכרה?
להכרה שהעולם שלנו הוא נמצא בהתפתחות מטרתית, והתפתחות המטרתית היא לקראת החיבור מעל כל ההפרעות וכל מכל הכוחות המנוגדים בינינו, שאנחנו צריכים להילחם עבור החיבור.
בכינוס כזה של אלפי אנשים, איזו תפילה משותפת הם בעצם יוצרים? מהי התפילה שלהם? שמה יקרה?
צריכים אולי באמת לחבר כזאת תפילה, אבל זה מתוך הלב. רק ואהבת לרעך כמוך. לזה אנחנו צריכים להגיע. אולי לחבר איזושהי מילים יותר רגישות, יותר ככה, שיש בהם יותר טעם, כי זה כבר כולם יכולים להגיד. התפילה שלנו זה, תפתח לנו לב לאהוב את כולם. ודרך זה להגיע לאהבתך.
תודה רבה הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.